אם הרכב חסר קצת, אני מצטער על השיבוש. יש לי איזה כנס שאני חייב להיות בו מחר ולא יכול לתת את השיעור. טוב, אנחנו בפעם הקודמת, במסגרת העיסוק, כן, בלימוד ופסיקה מסדר ראשון, דיברתי על חשיבות של ניתוח אפריורי, של הגדרת מושגים, וגם את העניין של לשים את הדברים בתוך קונטקסט. הבאתי את הדוגמה של דיני תנאים, הניתוח של סוגיית התנאי, ובתוך הדיון ראינו שבעיקר את העניין של לשים את הדברים בקונטקסט ולהבין מה בעצם עומד מאחורי האמירות האלה שמופיעות בסוגיית תנאי. ואנחנו ראינו שהגענו בעצם שם לאיזשהם הבנות שההלכה מניחה איזשהו מימד אונטי, זאת אומרת מטאפיזי, מציאותי, בבסיס הקביעות ההלכתיות, וזה כמובן קשר אותנו לסוגיות אחרות, זה דיני קניין, דבר שלא בא לעולם, דבר שאין בו ממש, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז הדבר הזה המחיש שאם אנחנו מבינים את התשתית שעליה מונחת הסוגיה, אז הכישורים לסוגיות אחרות שעל פניהם אולי נראות לא קשורות, צצים באופן טבעי. זה כמובן מאפשר לנו להבין הרבה יותר טוב את הסוגיה שבה אנחנו עוסקים, ואולי גם איזושהי תובנה על ההלכה באופן כללי. כן, העניין האונטי שבהלכה זה בעצם איזושהי תפיסה של ההלכה מול מערכות משפט אחרות, איזשהו, כן, אפשר לקרוא לזה משפט השוואתי, וכל זה בעצם, אם אנחנו מוכנים לשאול אולי עוד שאלת למה אחת, כאילו זה להבין מה עומד מאחורי החידוש של דיני תנאים, וכן, ותנאי בטל ומעשה קיים, וכל מה שדיברנו בפעם הקודמת, בישיבות הרבה פעמים עוצרים בהגדרה של העקרונות של הסוגיה, אבל אצל רב חיים זה אפילו אידיאולוגיה, אבל הוא הוריש את זה לחשיבה הלמדנית בכלל, שאנשים לא שואלים שאלת למה נוספת. אתה מסתפק בלהגדיר את הדברים כך, האם חידוש התורה הוא כזה או חידוש התורה הוא כזה, וזהו. אתה שואל, רגע, מה זה אומר שחידוש התורה הוא כזה? או מה חידוש התורה מניח ביסודו? כן, אז אצל רב חיים ידוע שאנחנו רק שואלים מה ולא שואלים למה. או בשפה אחרת, אנחנו מחפשים את הגדר ולא את הטעם. אנחנו מחפשים את ההגדרה של הדין, אבל לא את מה שעומד מאחוריו, את הטעם. אז זה כבר הזכרתי לא פעם, שהדבר הזה הוא כמובן אשליה, אי אפשר לשאול את המה בלי הלמה, ואנשים חיים באשליה שהם לא שואלים למה, אבל הם בעצם שואלים אותו, גם אם בצורה סמויה. אתה לא יכול לענות על המה בלי להיזקק בצורה כזו או אחרת לשאלת הלמה. אבל בדוגמה שנתתי, אז ניסיתי להראות ששאלת הלמה לא רק עוזרת לנו להגדיר את המה, אלא קושרת אותנו לדברים אחרים. ברגע שאני מבין שיש פה איזושהי תשתית אונטית להלכה, אני מתחיל להיתקל בעוד תופעות כאלה בדיני הקניין, בחלויות כאלה וחלויות אחרות, כל מיני סוגיות שאם היינו מסתכלים עליהן במבט הפשוט, לא היינו רואים קשר בינן לבין הסוגיה של תנאים. אז זה הרווח שנוצר כאשר אנחנו שמים את הדברים בקונטקסט. כן, זה מזכיר לי, אני כשעשיתי דוקטורט בבר אילן, אז המנחה שלי היה מוישה קאבה, לימים נשיא האוניברסיטה, אבל אז הוא היה פרופסור אצלנו במחלקה, איזה דקן, רקטור ונשיא הרבה שנים, אבל אז הוא היה המנחה שלי. עכשיו, הוא היה לו כישרון מיוחד, באמת כישרון. אתה בא אליו עם איזושהי תוצאה שהגעת אליה, הוא מסתכל על זה, הוא מיד מסביר לך שני דברים. א', שבעצם היה אפשר לדעת את זה מראש, גם בלי החישוב. כשאתה מבין את האסנס של הסוגיה, כן, של הבעיה שבה אתה מטפל, למעשה יכולת משיקולים, מנפנופי ידיים, להגיע לזה שזאת תהיה התוצאה. אגב, האגדה האורבנית מספרת שהיו מקרים שמישהו גילה אחרי זה טעות בחישוב והגיע לתוצאה אחרת. ואז הוא חזר למוישה קאבה והוא הסביר לו על התוצאה האחרת, למה בעצם ברור והיה אפשר לדעת מראש שאנחנו מגיעים אליה. טוב, לי זה לא קרה, אבל ככה האגדה אומרת, ואני יכול להאמין שזה יכול לקרות. נפנופי ידיים זה דבר מסוכן. זה סוג של כישרון, אבל דבר מסוכן. עם נפנופי ידיים אתה יכול להצדיק הרבה דברים, כמעט כל מה שאתה רוצה להצדיק. ודבר שני, וזה אומנות גדולה בכלל במחקר מדעי, הרבה פעמים אתה נגיד פותר איזושהי בעיה מסוימת, ומגיע, לא, הצלחת לפתור נגיד, במקרה הטוב, כן, הצלחת לפתור. השאלה, אם אתה באמת מבין למה הגעת, כי אתה יכול לפרסם איזשהו מאמר זניח ושולי, הבעיה הזאת והזאת פתרתי אותה, והתוצאה היא כזאת וכזאת. ואתה יכול להבין שיש בתוצאה הזאת איזשהו משהו מיוחד וכללי יותר, ולקשור אותה לתופעות אחרות, ואז פתאום המאמר הופך להיות מאמר עקרוני, מאמר יסודי, מאמר שנוגע להרבה מאוד תחומים אחרים. וההבדל הזה הוא אותו הבדל שאני מדבר עליו כאן. זאת אומרת, אני מרגיש, החל מאיזשהו שלב, פתאום הרגשתי שכל סוגיה שאני נכנס אליה, יש קשיים, אתה מחפש הסברים, תירוצים לקשיים, הסברים לעקרונות, למחלוקות וכדומה, אבל באיזשהו שלב כשאתה עוצר ואתה מסתכל רגע, למה הגעתי? מה המשמעות של מה שהגעתי אליו? אתה פתאום יכול להיחשף לאיזושהי תמונה הרבה יותר יסודית ועמוקה וקשורה לעוד דברים שונים ומשונים. כמעט כל סדרה, כל סדרה בעצם אני חושב שאני נותן פה, אני חושב שהנושאים הם תמיד נושאים כלליים ועקרוניים. פלטוניזם, אונתולוגיה, לא יודע מה, כל מיני דברים כלליים. אבל הדוגמאות מהסוגיות הן מסוגיות מסוימות. אני יכול להביא דוגמה מסוגיה כזאת, מסוגיה אחרת. ואני שם את זה בתוך הקונטקסט הכללי, כי כשלמדתי את הסוגיה, אז, וחשבתי על התוצאה שאליה הגעתי, או על ההסבר שאליה הגעתי, אז הבנתי שבעצם זה קשור לאיזושהי הנחה או תמונה כללית יותר. ממש כמו שתיארתי, כן, אצל קווה בפיזיקה. אז לכן, באמת יש פה משהו שזה כמובן היה לו סוג של כישרון, לא לכל אחד יש את הכישרון הזה, אבל זה לא רק כישרון. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו סוג של מכוונות. זאת אומרת, אם אתה מכוון לסוג כזה של שאלה, ואתה רושם לעצמך תמיד אחרי שהגעת לפתרון, להסבר, לתירוץ, משהו כזה, לשאול את עצמך, רגע, מה זה אומר? מה המשמעות הכללית יותר? האם גיליתי פה איזשהו מבנה שיש לו מיוחדות כלשהי, ייחוד כלשהו? ואז אתה יכול לגלות הרבה מאוד דברים יותר עמוקים, יותר רחבים, יותר מעניינים. אז זה המשמעות של לשים את הדברים בתוך קונטקסט. אני רוצה עכשיו לעבור לעוד דוגמה. הדוגמה הזאת זה מוחזקות. אני רוצה לדבר קצת על מוחזקות, גם כן טור שכתבתי, 637, וגם שם אני ארצה להדגים שלוש נקודות. דבר ראשון, ניתוח אפריורי, דבר שני, לשים בקונטקסט, ודבר שלישי, הכרעת ההלכה, הכרעה מסדר ראשון, כן, פסיקה מסדר ראשון, ולראות למה הניתוח המושגי והאפריורי, או הקונטקסט, בעצם גם עוזר לנו לפסוק את ההלכה בסדר ראשון. כן, הרבה פעמים, זה עוד נקודה מעניינת, גם כן ככה, תובנה שכן, נכתבה בדם, כמו שאומרים בצבא, כמו שהרס"רים אומרים בצבא, הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לסוגיה, או לנושא כלשהו, אז להתמקד בקושיות, או בדעות כאלה, או אחרות, או בשלבים של הסוגיה, זה המון עצים. אבל העצים האלה מרכיבים יער, כן, הפוסט האחרון שכתבתי. העצים האלה מרכיבים יער. והרבה פעמים מרוב עצים אנחנו לא רואים את היער, כמאמר הפתגם. זאת אומרת, אם אתה מנסה להסתכל רגע על היער, הרבה פעמים אתה יכול לדלג על הרבה מאוד מהעצים. זאת אומרת, כשאתה נכנס לסוגיה ואתה מבין מה בעצם הרעיון העקרוני שעומד מאחוריה, זה יכול לחסוך לך הרבה מאוד התחשבנות קטנה. הרבה מאוד דברים, קושיות ותירוצים וזה, ואיך ליישב ופה ושם, כשאתה מבין את זה ברמה הפריורית, התשובות המובנות מאליהם. זה חוסך את כל ההתפלפלות ואת כל ההתחשבנות, לא את הכל, אבל הרבה פעמים זה חוסך המון דברים. ושוב פעם, זה, זה ניסיון שיש לי בהרבה תחומים, אני מתעסק בלא מעט תחומים. ברובם אני רחוק מלהיות מומחה. אבל כן, הרבה פעמים שאלו אותי, מה לכהן בבית הקברות, כן, מה אתה מבין במדעי המוח, באבולוציה, בכל מיני דברים, משפט, לא יודע, כל מיני דברים שאני עסקתי איתם, פילוסופיה, לוגיקה, דברים כאלה. אז בחלק מהדברים אני מבין יותר, חלק מהדברים אני מבין פחות, אני בטח לא מומחה. לא, אין לי השכלה פורמלית וכו', אבל מה, פתאום תפסתי שהשאלות שאותן אני שואל הן לא שאלות מקצועיות. נגיד, מחר הכנס שלי זה על בחירה חופשית. כן? אז אני נכנס לסוגיות במדעי המוח, אבל אני נכנס לפרטים הקטנים של איך מדדו ואיך מיצעו את התוצאות וכל מיני דברים כאלה, שזה חשוב לאנשי המקצוע. אבל אם אתה מבין את צורת החשיבה, ומה שמעניין אותך זה בעצם השאלה העקרונית, המסגרת, הרבה פעמים אתה לא צריך להתעסק עם הפרטים. להפך, אם תיכנס לכל הפרטים, הפרטים יערפלו לך את העניין ואתה לא באמת תבין את התשובה לשאלה הגדולה שאתה שואל. ואם אתה מסתכל על זה רגע, עוצר רגע, לא נכנס לפרטים, מסתכל רגע על המבנה העקרוני, אתה רואה שבעצם אפשר להגיע לתשובה מתוך המבנה העקרוני. אתה לא צריך את הפרטים בכלל בשביל התשובה. ולהפך, הרבה פעמים זה חיסרון של מומחה. המומחה שיודע את כל הפרטים ונכנס אליהם, הרבה פעמים יכול לטעות ביחס לתמונה הגדולה. בגלל שמרוב העצים הוא לא רואה את היער. ואני מגלה הרבה מאוד פעמים מומחים שמדברים שטויות על התחום שלהם, לא בשאלות המקצועיות פרופר שהם מתעסקים, אולי גם זה יש, אבל לא זה אני מדבר, אלא בשאלות הגדולות שעולות כשמסתכלים על התחום. וכאן הרבה פעמים מומחים נופלים. בחירה חופשית היא דוגמה מצוינת לעניין, על זה אני הולך לדבר. אני הולך לדבר עם מומחים ואני רוצה להסביר להם איפה הם נופלים. אז הנקודה היא שיש משהו בהסתכלות הגדולה דווקא מחוץ לדיסציפלינה, מחוץ לתחום המומחיות וההתמצאות בפרטים והכל, שיכול לתת לך את התשובה על מגש של כסף, ישר. אתה לא צריך את ההתחשבנות, ולהפך, ההתחשבנות הרבה פעמים תערפל אותך, אתה נכנס לתוך כל הפרטים, אתה כבר לא רואה את התמונה הרחבה. יש הרבה פעמים, נגיד, כל האומנות למשל במתמטיקה, מתמטיקה יש תורת החבורות, תורת הקבוצות, מרחבי הילברט, מרחב וקטורי, לא משנה, כל מיני מושגים כאלה, או מסגרות מחשבתיות מסוימות, שהן בעצם מסגרות כלליות, שלכל מסגרת כזאת, קוראים לזה תורה או תיאוריה, יש הרבה מודלים. נגיד, לתורת החבורות למשל, יש המון מודלים, אופרטורים בתורת הקוונטים, או מדידות בתורת הקוונטים, זה איזשהו מודל של תורת החבורות, או סיבובים במרחב, איכשהו מתנהגים לפי תכונות של תורת החבורות. עכשיו, מי שהרבה פעמים כשאני רוצה להוכיח משפט, מה קורה בסיבובים של מערכת צירים במרחב, ואני אכנס לגיאומטריה של העניין, אני לא אצליח להוכיח את זה. אבל אם אני הולך אחורה, אני שואל, רגע, יש פה איזשהו מבנה מופשט. עזוב אותי מסיבובים, יש פה מבנה, אני יודע את המרכיבים של המופשטים של המבנה ומה הקשר ביניהם, אני יכול להוכיח את המשפט באופן כללי, ולא רק שאני מצליח להוכיח אותו, אלא אני בעצם מבין שזה בכלל לא תוצאה של הפרטים של תורת החבורות, של חבורת הסיבובים. זה נכון לכל החבורות מהסוג הזה. ואז הוכחתי משפט שיש לו איזושהי משמעות בבת אחת להרבה מאוד תחומים ביחד. ועוד שמי שנכנס לתוך המקרה המסוים, או לתוך הדוגמה, המודל המסוים הזה, אז הוא אולי, אם בכלל, יצליח להוכיח משהו על תכונות של סיבובים. אבל אם אני מסתכל על זה במתמטיקה כללית, מופשטת, אז בעצם אני יכול להוכיח פה איזושהי טענה מאוד רחבה שנכונה לכל המודלים של התורה הזאת, בפרט לחבורת הסיבובים, אבל לא רק אליה. וזה כל עניינה של מתמטיקה מופשטת. מתמטיקה מופשטת כל הזמן, זה מה שהיא עושה. היא בונה מודלים כלליים, תורות או תיאוריות, ומוכיחים משפטים בתורה, התיאוריה הכללית, ואז בעצם יש תחומים מסוימים שמהווים מודל לתורה הזאת, זאת אומרת שהתורה הזאת מתארת אותם, עם כל מיני פרטים נוספים, אבל זה לא משנה, אם התחומים האלה מקיימים את ההנחות של המודל הזה, וזה מספיק לי כדי להוכיח המון תכונות של התחומים האלה. מספיק לי להבין את המבנה הכללי, ואם אני נכנס לפרטים דווקא אני לא אצליח. זה, אולי אני אתן דוגמה, מתחום לא מתמטי ולא שום דבר, פילוסופיה של המדע. אז יש בספר של היסטוריון בריטי בשם קאר, שנקרא מהי היסטוריה. זה היסטוריון שככה מסתכל קצת על ההיסטוריה ושואל, מה זאת היסטוריה? כן, שאלה מטה-דיסציפלינרית, זה לא שלא סוגיה בהיסטוריה, אלא שאלות על ההיסטוריה כמושג. מה זאת היסטוריה? אז בתוך הספר יש דיון על, על, על איך מגיעים להסבר של תופעות היסטוריות. דיברתי על זה באחת הסדרות בעבר, אני כבר לא זוכר, ואפילו ביותר מאחת. אז הוא מביא שם דוגמה, שאני רוצה לדעת, כן, יש פה איזה ברוך, שאני רוצה לדעת למה נפוליאון הובס בקרב ווטרלו, כן, בליכר וולינגטון, כן, הפרוסי והבריטי, ניצחו את, את נפוליאון. אני שואל את עצמי, אוקיי, למה הם ניצחו? אני היסטוריון צבאי, אני רוצה להבין למה בקרב הזה נפוליאון ניגף, כן, הפסיד. אז נגיד שאין לי שום ידע בתחום הצבא, כלום, אני בא טבולה ראסה. כן, בפוסט האחרון כתבתי מה דעתי על אלה שיש להם ידע בתחום הצבא. אבל אני, נגיד, אין לי תחום ידע. אז מה, אין לי שום ידע בתחום הזה. מה אני אמור לעשות? אז התיאור שלה, או תמונה של פרנסיס בייקון, אומרת ככה, תאסוף את העובדות, תנתח אותן, ואז תגיע להסבר, לתיאוריה, לתורה הכללית, לחוק הכללי. הבעיה שזה לא יכול לעבוד כך. למה? כי נגיד שאני עכשיו רוצה לגשת לאסוף את העובדות על על הניצחון של וולינגטון ושל בליכר. אז אני, כן, בקרב ווטרלו. אז אני רוצה לאסוף את העובדות. איזה עובדות אני אאסוף? כמה חיילים היה לכל צד? נראה עובדה רלוונטית. מה היה הגובה של השליש? נשארה פחות רלוונטי. מה השם אימא של הסמך מנפי הרביעי? גם לא נשמע רלוונטי. על בסיס מה אני קובע מה רלוונטי ומה לא רלוונטי? ברור שצריכה להיות לי הבנה צבאית שאומרת איזה פרמטרים רלוונטיים כדי להסביר ניצחון או מפלה צבאית. אבל כל עוד אין לי את התיאוריה, הרי אני מחפש את התיאוריה, אין לי את התיאוריה, אין לי ידע צבאי. אז אני בעצם לא יודע על איזה עובדות להסתכל. נכון? זאת אומרת, בשביל לדעת, הרי יש אין סוף עובדות. בשביל לדעת על איזה עובדות להסתכל, אני בעצם צריך להיות מצויד בתיאוריה. תיאוריה אומרת, נגיד שהתיאוריה אומרת שהמורל הוא זה שניצח שמה. ואז מגיע לי עובדה ששמה שתו המון יין ערב קודם, לא יודע מה, יצאו לדו-קרבים וכל מיני דברים כאלה, ואני מבין שהמורל היה נמוך באותו צבא. אז העובדות האלה של הדו-קרב והשיקורים הן מאוד רלוונטיות. כי אני יודע שהמורל הוא פרמטר חשוב. אבל אם אני עוד לא יודע את התיאוריה הצבאית, אז אין לי מושג אם המורל או השם של האימא של השליש הם הפרמטרים החשובים. אז אני לא יודע על איזה עובדות להסתכל. אי אפשר להתחיל מהעובדות ולעבור לתיאוריה, כי בשביל לגשת לעובדות, אני צריך להיות מצויד בתיאוריה. אבל אם אני מצויד בתיאוריה, בשביל מה אני צריך את העובדות? אל תבלבלו אותי עם עובדות, אני כבר יודע את התיאוריה. אז יש פה איזושהי לולאה שאי אפשר לצאת ממנו. די ברור שמה שקורה פה זה איזשהו תהליך של רצו ושוב. מה זאת אומרת? אתה, יש לך איזושהי אינטואיציה מה יכול להשפיע על קרב, על ניצחון או מפלה בקרב ומה לא. אינטואיציה ראשונית, גם בלי ידע, אוקיי? האינטואיציה הזאת אומרת לך איזה עובדות פחות או יותר שווה לאסוף ואיזה עובדות לא רלוונטיות. ואז אספתי את העובדות, אם אני מצליח לבנות מזה הסבר, מצוין. בדרך כלל אני לא אצליח לבנות הסבר מלא, כי אני אבדוק את זה גם על קרבות אחרים, ושם זה לא יעבוד, כשאני מנסה לעשות חוק כללי, אז אני רוצה לבדוק את זה על עוד מלחמות ועוד קרבות, אני רוצה לראות שזה באמת מחזיק מים. זה לא יעבוד בדרך כלל באופן כללי. אז אני חוזר חזרה, עם אינטואיציה מתקן קצת, אוסף עוד עובדות, תיאוריה מתוקנת, חוזר חזרה לסוף עובדות, תיאוריה מתוקנת וכן הלאה, זה מין רצו ושוב כזה. התיאור הבייקוני של בהתחלה לאסוף את העובדות ואז לבנות, לנתח אותם ולבנות מהן תיאוריה, זה תיאור נאיבי. זה לא עובד ככה. צריך להיות לנו איזשהו רעיון ראשוני לגבי התיאוריה לפני שאנחנו מתחילים לצאת לדרך בכלל. אבל כמובן שאחרי זה יקבל פידבקים מהעובדות, ויתופל, ויתוקן, וישוכלל, ונחזור חזרה וכן הלאה. זה עוד תהליך שיכול להיות תהליך מאוד ארוך, אם בכלל הוא נגמר אי פעם. זה בספר של קאר. עכשיו, בלי קשר, יש ספר של קארל המפל, גם כן פילוסוף של המדע, לא גם כן, הוא היסטוריון, הוא פילוסוף של המדע, וכן, זה נספח לקורס של האוניברסיטה הפתוחה, פילוסופיה של המדע או מבוא לפילוסופיה של המדע, לא זוכר כבר זה נקרא, נראה לי זה פה פעם. ושמה הם מתארים מקרה שהיה באוסטרו-הונגריה, היה איזה רופא יהודי-הונגרי, זמל וייס קראו לו. וזמל וייס הזה היה ראש מחלקת יולדות בבית החולים. זה היה במאה ה-19. הוא היה ראש מחלקת יולדות באיזה בית חולים, והיו שם שתי מחלקות יולדות. גם הייתה תופעה שבמחלקת היולדות של זמל וייס הייתה תמותה מאוד גדולה של יולדות. הרבה יותר מאשר במחלקה השנייה. והם ניסו להבין למה זה קורה. וניסו לחפש את ההסבר, כן? מה גורם בעצם לתמותה הזאת, במחלקה הזאת? עכשיו, הם לא ידעו באיזה כיוון לחפש, כי אין להם עוד את ההסבר, אין להם את התיאוריה. אם אין לך את התיאוריה על איזה עובדות להסתכל, יש תיאור מרתק על איזה עובדות הם הסתכלו. הם הסתכלו מאיזה דלת נכנס הכומר אל המחלקה. האם החלונות פונים מזרחה או מערבה? מה היה האור? באיזה שעות אוכלים ארוחת צהריים? לא יודע, סתם, אני לא זוכר כבר, אבל דברים מזויים לחלוטין. כי לא היה להם שום רעיון מה יכול להיות ההסבר. ברגע שאין לך רעיון, אתה לא יודע להתמקד בעובדות מסוימות ולהזניח עובדות אחרות. בשביל לדעת באיזה עובדות להתמקד, צריך להיות לך איזשהו ידע לגבי התשובה, לגבי התיאוריה. אבל אין לך את התיאוריה, אתה מחפש עכשיו את התיאוריה. בעצם יוצא שאתה לא, אתה יורה באפלה. ובאמת, מתאר שמה, אתם תראו את זה, זה מדהים. מה היה, איך הכומר צלצל בפעמון, בכל מחלקה. הם לא ידעו, הם פשוט ניסו לראות לכל הכיוונים, כדי להבין איך זה עובד. יש לנו איזשהם דרכים לבדוק, נגיד שהיינו מגלים קורלציה עם צלצול הפעמון, ותמיד יהיו קורלציות, נגיד שהכומר מצלצל בפעמון, לא יודע מה, 3 פעמים במחלקה הזאת, ופעמיים במחלקה הזאת, אוקיי? אז הנה, אנחנו רואים שכנראה שהצלצול של הכומר גורם לתמותת יולדות, אולי זה מבהיל אותם שלושה צלצולים, אוקיי? אבל כמובן זה יכול להיות שכן, יכול להיות שיש המון הבדלים בין המחלקות, אולי אורך הפרוזדור, אולי מספר החדרים, אולי לא יודע מה, השם של ראש המחלקה, הגיל של ראש המחלקה, לא, המון דברים יכולים להיות. אז אנחנו בודקים את זה במקומות אחרים, בוא נראה במקומות אחרים, במחלקות אחרות, אם מצלצלים פעמיים בפעמון או 3 פעמים בפעמון, יש לנו דרך לעשות איזשהו סוג של אלימינציה. אבל אתם מבינים שאם על כל עובדה שאנחנו נגלה, נתחיל להשוות אותה למקומות אחרים ונעשה אלימינציה, לא נגיע לשום מקום. יש אינסוף עובדות. על כל עובדה כזאת אנחנו נתחיל לעשות אלימינציות, זה מטורף. אין שום סיכוי להתקדם. באיזשהו שלב, הם גילו שהסטודנטים באותה מחלקה, הגיעו אחרי ניתוחי מתים, אחרי פתולוגיה. ובמחלקה השנייה לא. ואז הם פתאום חשבו על הרעיון שיכול להיות שיש להם איזשהם זיהומים ביד, בגלל שהם נגעו בגופות, ואז לא הבינו שצריך לרחוץ ידיים וצריך לשמור על היגיינה. כן, מיקרואורגניזמים בעצם על הידיים שיכולים לגרום לקדחת היולדות, שבגלל זה היולדות מתות. והם באמת בדקו את זה. הם ביקשו מהסטודנטים לרחוץ ידיים, ואכן התמותה ירדה פלאים. עכשיו אתם מבינים שלפני שאתה חושב, או אתה יודע, שיש השפעה של מיקרואורגניזמים על הבריאות של יולדות, זה הסבר שהוא פחות או יותר נראה כמו שדים. יש איזה שהם שדים במחלקה הזאת שהורגים את היולדות. יצורים קטנים שיש להם על הידיים בגלל שהם עסקו במתים, הורגים את היולדות, זה בעצם שדים. אתם לא לחשוב במונחים שלנו היום, כן, במונחים, לפני שהבינו שיש דברים כאלה, אוקיי? אבל בכל זאת, כיוון שהם ירו באפלה לכל הכיוונים, הם החליטו לבדוק גם את זה, ואופס, התברר להם שזה באמת עובד. ואם זה באמת עובד, אז פתאום הם הבינו את התפקיד של מיקרואורגניזמים ואת התפקיד של היגיינה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, וככה המדע הרפואי התקדם. אבל אתם שמים לב שיש פה בדיוק את אותה תופעה שבה עסק קאר, ההיסטוריון, בדיוק אותו דבר. כי בעצם בשני המקומות מתארים לנו שפרנסיס בייקון טעה, שהוא חשב שקודם אוספים עובדות ואז בונים מהן תיאוריה. התיאוריה במובנים מסוימים קודמת לעובדות, לא נבנית מהעובדות. או לפחות רעיון מסוים לגבי התיאוריה, הוא קודם לעובדות. וזה כתבו אותם שני מחברים, אני חושב שאף אחד מהם לא הכיר את השני, קאר והמפל, לפחות לא מזכיר, אף אחד מהם לא מזכיר את השני, אני חושב שהמפל היה מאוחר יותר, הוא לא מזכיר את קאר, והם כותבים את אותו דבר בדיוק, רק זה ספר על היסטוריה, והוא ספר על פילוסופיה של מדע, מדע הטבע אפילו הייתי אומר. אז מה זה אומר בעצם? כשאתה מסתכל על ברמה הלוגית, על התמונה הזאת שמתקבלת, עזוב אותי מקדחת היולדות, ומה היה החיידק, ומה גילו ומה לא. תסתכל על המתודולוגיה, איך הם התקדמו לקראת הפתרון. האם הם אספו עובדות ואז עברו לתיאוריה או לא? אתם רואים, זו שאלה נורא כללית. בשביל לשאול את השאלה הזאת, אני לא צריך להיות רופא. אני לא צריך להבין מה זה מיקרואורגניזם, מה זה קדחת היולדות, ומה קרה שם. בכלל לא. אני לא מבין ברפואה כלום. אבל אני כן רואה את המתודולוגיה של איך שהם פעלו, את הרעיון הכללי. ואז כשאני רואה את הרעיון הכללי, אני פתאום מבין שיש פה איזשהו סוג של מבנה שהוא לא מיוחד דווקא למחקר רפואי או לרפואה, וגם לא מיוחד דווקא להיסטוריה. הוא נכון תמיד. גם בפיזיקה זה ככה. בכל מקום זה ככה. ואז אני פתאום מגלה שההסבר המסוים לקדחת היולדות, בעצם, כשאני מסתכל עליו בתוך קונטקסט של פילוסופיה של המדע, אני בעצם מגלה שהוא דוגמה, מקרה פרטי, לאיזשהו חוק מאוד כללי, שיש לו השלכות בהרבה מאוד תחומים, ויש הרבה מאוד תחומים שבהם לא עלו על זה, לא חשבו על זה בכלל. אנתרופולוגיה, לא יודע בדיוק מה, יכול להיות ששם בכלל לא חשבו על הרעיון הזה. ואם הם היו מבינים שבעצם מה שהם עושים, מתודולוגית, מקביל למחקר רפואי או למחקר היסטורי או מה שלא יהיה, אז הם בעצם היו יודעים להתקדם טוב יותר במחקר שלהם. כי ברגע שאתה קורא את הספר היסטוריה הזה, אתה לא מסתכל על ההיסטוריה, אתה מסתכל על המסגרת המחשבתית, זאת אומרת על הרעיון. מסגרות מחשבתיות, כן, זה דוב גבאי, הפרטנר שלי בלוגיקה תלמודית, פרופסור בקינגס קולג'. אז הוא תמיד אומר שהקדוש ברוך הוא פיזר פירורי לוגיקה בכל העולם, כן, נסע במטוס יחד עם הרב כדורי, ופיזר פירורי לוגיקה בכל העולם, ואתה מגלה, הוא לוגיקן, אז אתה מגלה שבעצם הלוגיקה של כל התחומים היא אותו דבר. היא אותו דבר. ואם אתה מסתכל על המישור הלוגי, אז זה לא משנה אם אתה מסתכל על שאלה בהיסטוריה, ברפואה, בפיזיקה, באנתרופולוגיה, במשפט, במה שלא יהיה. המבנים הלוגיים הם בהגדרה אוניברסליים. וזה מה שאני קורא לשים בקונטקסט. לשים בקונטקסט תיאורטי, פירושו, בין היתר, זה להבין, לסלק את כל העצים ולגלות את היער. מה בעצם יש פה? מה המבנה שעומד מאחורי כל הדברים? כל השאר זה פרטים שרק מערפלים לי את המחשבה. כשאני עוסק בזה, אם אתה רופא, כדאי שתתמקד גם בפרטים. אבל אני אומר, כשאתה מסתכל על המבנה הכללי, הרבה פעמים העיסוק בפרטים רק מפריע. ודווקא מי שלא מומחה, לפעמים יכול לתפוס את זה טוב יותר, את המבנה הזה, ואז מיד לקשור אותו גם להיסטוריה, וגם לפיזיקה, וגם למשפט, וגם לכל מיני דברים אחרים. וככה בעצם יוצא איזשהו עיסוק מולטי-דיסציפלינרי. אתה בעצם מגלה שאותם מבנים מופיעים בהרבה מאוד תחומים, ואז אתה יכול להגיד אמירות בהיסטוריה, אתה יכול להגיד אמירות ברפואה, אתה יכול להגיד אמירות בפיזיקה, במשפטים, בכימיה, לא יודע, בכל מיני דברים, בכל תחום שלא יהיה, בלי שאתה מומחה בתחומים האלה. כי אתה מבין שהלוגיקה הזאת בעצם היא הלוגיקה שנכונה בכל התחומים, וגם בתחום שבו אתה מומחה. אז אתה יכול לחשוב דרכו, אבל להגיע למסקנות הרבה יותר רחבות.
הרב.
כן.
לכאורה, בתחומים האלו זה בסדר, אבל בדרך כלל אומרים שבלימוד התורה אין לנו אינטואיציה ראשונית. בפחד בתחומים כמו קרבנות וקודשים, וקודשים וטהרות, וגם בשאר התחומים, למשל לא דורשים את המדיקה, אז איך אפשר לשאול את הלמה ולהגיע לעובדות ולהבין את התיאוריות, אם לא נשאל את ה... אם לא דורשים את המדיקה, אז בעצם זה אומר שלא שאין לנו אינטואיציה, אולי, אבל גם אם יש לנו, לא משתמשים בה.
אוקיי, אז אני אענה שתי השאלות, זה שאלות חשובות באמת, אז קודם כל שאלת, הרי בתחומים, לפחות בתחומים מסוימים של ההלכה, של התורה, אין לנו אינטואיציות. אין קודשים, טהרות, דברים כאלה. אז זה באמת, אני חושב שהזכרתי את זה כבר, שלמה הבריסקרים דווקא אוהבים להתמקד בתחומים האלה, של קודשים וטהרות. כן, בישיבות בריסק בדרך כלל לומדים את התחומים האלה. שאר הישיבות כמעט ולא. בישיבות בכלל לא, אפילו בכוללים הרבה פחות. בבריסק לומדים את בעיקר קודשים וטהרות. למה? אז המוטיבציה שלהם זה בגלל ששם אין לנו אינטואיציות. אז שם אנחנו שואלים רק את המה, ולא שואלים את הלמה, כי אין לנו דרך לענות על הלמה. אין לנו אינטואיציה. אבל, כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לענות על שאלת המה, בלי לענות על שאלת הלמה. אי אפשר. איך אתה יכול להגדיר לי את הדין, אם אתה לא מבין מה הרעיון שלו, מה הרציונל שלו? ולכן, זאת אשליה, לחשוב שאתה שואל את המה, בלי לשאול את הלמה. תמיד מאחורי שאלת מה, יושבת גם איזושהי שאלת למה. כמו ששמעתי לפני כמה ימים, מאחורי כל גבר מצליח עומדת חותנת מופתעת. אז סתם נזכרתי בזה. מאחורי כל שאלת מה, עומדת בעצם שאלת למה סמויה. אם אנחנו חוזרים עכשיו לקודשים ולטהרות, זו התשובה לך, אליאב, אם אנחנו חוזרים לקודשים וטהרות, מתברר שגם בתחומים האלה יש לנו אינטואיציה, להפתעתם. ואתה יכול לראות, כשאתה לומד סוגיות בקודשים ובטהרות, אתה יכול לראות שאנשים אומרים סברות, ואומרים, הסברה הזאת לא נשמעת לי הגיונית, הסברה הזאת כן נשמעת לי הגיונית, שתי הסברות מסבירות את העובדות. אם זה סותר את העובדות, אז בסדר, זה לא אינטואיציה, זה פשוט לא נכון לוגית. אני מדבר על, יש לי שני הסברים בסוגיה, וכל אחד מהם מסביר את כל העובדות. ועדיין אני אומר, זה נראה לי נכון אינטואיטיבית וזה לא, או פחות, לא משנה. אצל רב חיים, בכתבים שלו אתם יכולים לראות, זה לא סביר. לכן הוא זורק את זה. בקודשים ובטהרות, שהוא לא שואל את המה, את הלמה, רק את המה, כביכול. יש לנו אינטואיציות גם בתחומים האלה. זה מפתיע, אבל זה ככה. פשוט, זה עובדות, פשוט תסתכלו. יכול להיות שאתם תגידו, יש לנו אשליה של אינטואיציה, אבל בעצם אנחנו סתם בלבלים את המוח. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל אנחנו לא מבינים כלום. בסדר, לא יודע, יכול להיות שזה נכון, עם ספקנות קשה לי להתמודד. אבל ברור שאנחנו מניחים הנחות אינטואיטיביות גם בתחומים האלה. אין ספק בזה. וזה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה של תמה דקרא, אז קודם כל, חלק מהדינים שנלמדים מדרשות, למשל, אין את הבעיה של תמה דקרא. רק הדברים שכתובים במפורש בתורה, כתוב שאנחנו לא דרשינן תמה דקרא. אבל גם בדברים האלה, הרי אנחנו בעצם דורשים תמה דקרא כל הזמן. כן, יש דוגמה מפורסמת בתחילת בבא קמא, אז הגמרא אומרת ששן ורגל פטורים ברשות הרבים. כן, נזקי שן ורגל פטור ברשות הרבים. אז הריף מסביר למה, ושבן אדם יש זכות ללכת עם הבהמה שלו ברשות הרבים. ואם מישהו מניח שם פירות, בעיה שלו, הוא צריך לדעת שבהמות הולכות שם. ולכן שן ורגל פטור ברשות הרבים. כי שן ורגל זה היזק תוך כדי ההילוך. קרן זה משהו אחר, קרן עם כוונה להזיק, זה משונה, זה משהו אחר. ושן ורגל פטור ברשות הרבים, גם הרמב״ם, גם הראש, מסבירים בערך כמו הריף. יש הבדלים קצת, אבל בערך כמו הריף. והים של שלמה נדמה לי שואל על הריף, אם אני זוכר נכון. הרי זה תמה דקרא. אתה דורש תמה דקרא. אתה מסביר לי דין שכתוב בתורה, ששן ורגל הוא בייר בשדה אחר, שן ורגל כתוב שחייב רק בחצר הניזק, לא ברשות הרבים. אז מה אתה דורש תמה דקרא, שזה בגלל שזכותה יותר מזה? התוספות מביא שהוא חולק על הריף גם להלכה בגלל זה. מה קורה אם בהמה הולכת ברשות הרבים, ויש שם קרש ארוך שמונח ברשות הרבים, וקצה השני שלו הוא בחצר הניזק. הבהמה הולכת כדרכה, בועטת בקרש, נזק של רגל. והקרש זז בחצר הניזק, ושם שובר קד של בעל החצר. האם זה נקרא נזק בחצר הניזק או ברשות הרבים? אז אם אני אומר זה גזירת הכתוב, גזירת הכתוב, אז הבהמה הזיקה בחצר הניזק. אז אם הזיקה בחצר הניזק, היא חייבת. אבל אם אני אומר לא, הרציונל של הריף, בעצם זה מה שעומד מאחורי הפטור של שן ורגל. עכשיו פה גם כן, הבהמה זכותה ללכת ברשות הרבים, זה שמישהו הניח שם קרש, מה זה בעיה שלה? זכותה ללכת ברשות הרבים, והיא הלכה כדרכה. אז לכן אני פטור על הנזק. ותוספות והריף באמת חולקים בעניין הזה. דף שמונח מרשות היחיד לרשות הרבים, השאלה אם בהמה שבועטת בצד אחד והנזק קורה בחצר הניזק, האם היא חייבת או פטורה. מחלוקת תוספות וריף. עכשיו פה אנחנו רואים שזה ממש דרישת תעמא דקרא, כי אנחנו אפילו מסיקים מסקנה הלכתית מהתעמא דקרא שאנחנו מסבירים. הריף מסיק מסקנה הלכתית מזה. אז איפה הכלל הזה שלא דורשים תעמא דקרא? אז תראו, אין לי הגדרה ברורה, אבל אין ספק שלפחות ברמה האינטואיטיבית הראשונית, אנחנו דורשים תעמא דקרא. כי בלי לדרוש את התעמא דקרא הזה, אנחנו גם לא יכולים לענות על שאלות המה. כמו שאמרתי, בלי למה, אין מה. זאת אשליה לחשוב שזה קורה זה בלי זה. ולכן, זה שלא דורשים תעמא דקרא, זה לא יכול להיות כלל גורף. באיזושהי רמה, אנחנו תמיד מניחים הבנה. עכשיו, באחרונים, תמיד כששואלים, הרי אתה דורש תעמא דקרא, אז מיד הם אומרים, לא, לא, זה גדר, זה לא טעם. כמובן, מחזיר את השאלה להגיד, אוקיי, איפה זה גדר ואיפה זה טעם? מה הקריטריון? אף אחד לא מציע קריטריון לזה. מה ההבדל בין גדר וטעם? גדר זה ניסיון להגדיר את הדין, וטעם זה למה יש את הדין. כן, הרבדליה מביא לזה דוגמה, כן, בספר של הרב שאילת, מתורתו של הרבדליה. אז הוא מביא שם דוגמה, הוא אומר למשל, בישיבת סוכה, במצוות ישיבת סוכה, אז ההגדרה של המצווה, זה תשבו כן תדור. אתה צריך לגור כמו בבית. לכן למשל, מצטער פטור מן הסוכה, חולה. למה? כי גם בבית אתה לא יושב באופן שאתה מצטער. זה לא תשבו כן תדור. או אם הסוכה היא סרוכה, אתה לא אמור לגור שם, כי זה לא דירה, אתה לא, ככה לא גרים. אז אתה לא אמור לגור שם. וכן הלאה, יש לך כל מיני השלכות. זה הגדר של המצווה. הגדר של המצווה זה שהסוכה נחשבת הבית שלך. ויש לזה כל מיני השלכות הלכתיות. למשל, אם אני רוצה ללכת לטייל ולאכול מחוץ לסוכה. באופן עקרוני, אין בעיה. אתה יכול ללכת לטייל ולאכול מחוץ לסוכה. ולמה? אין מצווה לאכול בסוכה. יש מצווה לגור בסוכה. מה שאתה עושה בבית, תעשה בסוכה. אבל גם כשאתה גר בבית, אתה מדי פעם הולך לטייל. אז גם כשאני גר בסוכה, אני מדי פעם הולך לטייל. את הארוחות שהייתי אוכל בבית, אני צריך לאכול בסוכה. את הפונקציות שממלא עבורי הבית, בדרך כלל, אז בסוכות, הסוכה צריכה למלא אותה. זה לא שצריך כל הזמן, הכל לעשות בסוכה. הנה זה תוצאה של הכלל הזה של תשבו כן תדור. האם זה הטעם למה יושבים בסוכה? ממש לא. הטעם למה יושבים בסוכה כתוב בתורה. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אנחנו יושבים בסוכה כדי לזכור את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, שהוא השיב אותם בסוכות. זה הטעם של מצוות סוכה, הוא אפילו כתוב במפורש בתורה. אז פה יש באמת הבדל ברור בין הגדר לבין הטעם. הגדר פירושו זאת ההגדרה, מה אופייה של המצווה, ומזה אפשר להסיק מסקנות הלכתיות. כי אני רוצה להבין מה מוטל עליי. לא למה זה מוטל עליי, מה מוטל עליי. פה אני שואל את המה ולא את הלמה. המה זה שהדירה צריכה, הסוכה צריכה להיות הדירה שלי. זה המה. למה? לא יודע. כתוב בתורה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. פה זה באמת שתי שאלות נפרדות. אבל זה מקרה פשוט. הוא לא מייצג. ברוב המקומות שמדברים על גדר וטעם, יהיה לכם מאוד קשה לשים את הקו, מאיפה הגדר מתחיל להיות טעם, ואנחנו כבר לא מתעסקים איתו, ועד איפה זה רק גדר, ואז אפשר. ההגדרה היא מאוד, מאוד לא חד משמעית. ניסיתי קצת במאמר לשורש החמישי, ניסינו קצת לאפיין את זה, אבל זה לא, אין שם קו חד, קשה מאוד להגדיר את הדברים האלה. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אני אומר, האינטואיציה הזאת שעוזרת לי לענות על המה, אינטואיציית הלמה, זה למה ברמה כזאת שאותו, שבו אנחנו כן משתמשים. זה לא נקרא דרישת תעמא דקרא. זה התשובה לאליהו. אוקיי, אז זה לגבי המשמעות של לשים את הדברים בקונטקסט. עכשיו אני רוצה להיכנס קצת לעניין הזה של המוחזקות. דרכו להדגים, כמו שאמרתי קודם, את שלושת הדברים.
הרב, אפשר לשאול?
כן.
כן. קודם כל, אני מתנצל מראש, כי בגלל שהתחברתי רק לפני 5 דקות, אז אולי הרב כבר ענה לזה, וכמובן שהוא לא חייב לענות שוב. אני מבין שהרב מנסה להסביר שחוקי הלוגיקה באמת הם אותם חוקים בהיסטוריה, בפיזיקה, בכימיה, זה ברור, בכל דבר הם, הם, הם באמת אותם חוקים. אבל האם כשלומדים תורה, הם לא בהכרח נמצאים, ולא בהכרח צריך לחפש את חוקי הלוגיקה האלה, ואולי אפילו, זה לא כל העניין של נעשה ונשמע, שהרבה פעמים לא נמצא את הלמה, ולא נמצא את הלוגיקה מאחורי הדברים, וצריך לקבל אותם איך שהם, לא לחפש את הלמה.
זה שלא נמצא את הלמה, זה לא אומר שלא נכון לשאול למה.
לא, ברור, ברור, אבל צריך להסתפק בזה שלא מוצאים אותו.
זה נכון גם במדע. אני יכול להישאר וצריך עיון גם במדע. זה בסך הכל אומר שלא הצלחתי למצוא תשובה לשאלת הלמה. אבל אני מדבר על מצבים שבהם אני כן מצליח. אם אני כן מצליח, אז הסברתי מה הערך שיש בדבר הזה. אתה צודק שלא תמיד אני אצליח. אבל זה נכון בהרבה
תחומים. אבל האם, אוקיי. אז זאת אומרת, התורה זה לא התחום היחיד שבעצם אני לא אמצא תמיד את הלמה.
נכון. תלוי כמה אני חכם, תלוי כמה זה נגיש לי, לא יודע. לא תמיד אני אמצא תשובה. אבל כן, אני חושב שמן הראוי לשאול את השאלה, לחפש תשובה.
לא, אבל זה שאני לא אמצא את הלמה במדע, האם זה אומר שהוא לא קיים, או שלא מצאתי?
מניח שלא מצאתי, וגם בתורה ככה. גם בתורה שלא מצאתי, לא מצאתי.
אני אומר, במדע יכול להיות שלא מצאתי, אבל הוא כן קיים, רק פשוט לא מצאתי. בתורה יכול להיות מצבים שאני לא מצאתי, כי הוא לא קיים, הלמה.
לדעתי לא. וגם לדעת הרמב״ם, אני נמצא בחברה טובה בעניין הזה, אני חושב שדעת רוב הראשונים, תמיד שלומדים על טעמי המצוות, אתה יודע, זה כמו במשפטים, שלומדים על קניין רוחני. אז מציגים את כל האפשרויות, אבל האמת שבשטח, כמעט כולם אוחזים באחת מהן. למרות שכשאתה מלמד את הנושא, אתה מציג את כל האפשרויות. אז בהקשר של טעמי המצוות, אז יש כאלה שאומרים, יש טעמים למצוות, אין טעמים למצוות, הם כן נגישים, הם לא נגישים, מציגים את כל האפשרויות. כמעט אין אף אחד מהראשונים שאומר שיש מצוות בלי טעמים. הרמב״ם מעריך בעניין הזה בחלק ג' של מורה נבוכים, והוא אומר שיש כאלה שחושבים שלא טוב לתת טעם למצוות, כי אם אתה נותן טעם למצוות, אתה הופך את הקדוש ברוך הוא לאנושי. כמו כל בן אדם, הוא עושה את זה בגלל טעם כזה או טעם אחר. הוא אומר שזה בדיוק הפוך. אם אתה חושב שלמצוות אין טעם, אז הפכת את הקדוש ברוך הוא ליותר גרוע מבני אדם. כי בני אדם לפחות פועלים כשיש להם טעם לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא סתם עושה דברים.
זאת אומרת, הטעם הוא לא טעם פיזי, הוא טעם רוחני, מטאפיזי.
טעמים יכולים להיות מכל מיני סוגים, אבל הוא לא טעם מאחורי הדברים. אז טוב, יש לי מאמר על גזירת הכתוב, אתה יכול לחפש את זה באתר, שם אני מסביר את הדברים האלה היטב. ואני טוען שגם בגזירות הכתוב יש טעם, ואני מנסה להראות גם דרך דוגמאות. אני חושב שאם זה מעניין אותך, כדאי לך לקרוא שם. חפש מאמר על עדים זוממים וגזירת הכתוב.
אוקיי, תודה.
טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז אני רוצה לדבר קצת על שאלת המוחזקות. אז קודם כל רקע, כשבן אדם מגיע לבית דין, כן? שני אנשים יש להם איזשהו סכסוך ממוני, ומגיעים לבית דין, אחד מהם מחזיק בממון שעליו יש את המחלוקת, אז יש לו מעמד של מוחזק, ואז הכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, השני שרוצה להוציא ממנו את הממון, עליו הראיה, הוא צריך להביא את הראיה. למה באמת יש באחרונים לפעמים מנסחים את זה ספק ממון לכולה? מה זאת אומרת ספק ממון לכולה? הכוונה לכולה לנתבע, כן, כולה לזה זה חומרה לזה, ולהפך, אין פה כולה, יש פה שני צדדים, אתה מקל על זה, אתה מחמיר על זה, ולהפך, כשאומרים ספק ממון לכולה, הכוונה לכולה לנתבע. בדרך כלל הנתבע היה אמור להחמיר, נגיד, בספק גזל, לא, ספק ממון לכולה לנתבע, ולכן הוא יכול להחזיק את הממון אצלו, למרות שאין לו ראיה. כל עוד השני לא הביא ראיה, אתה יכול להחזיק את הממון אצלך. למה באמת יש את הכלל הזה? למה יש עדיפות למי שמוחזק בממון? אז יש ראשונים ואחרונים שרצו לתלות את הדין הזה של המוחזקות, של המוציא מחברו עליו הראיה, בחזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. כן? אם תעשו סטטיסטיקה בעולם, תבדקו את כל החפצים שנמצאים בכל מיני מקומות, תראו שרוב מוחלט של החפצים נמצאים אצל בעליהם, הם שייכים למי שהם נמצאים אצלו. אז יש חזקה כזאת שנקראת חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. אז גם פה, בעצם, אם יש פה שני צדדים שמתווכחים על, לא יודע מה, פטיש, והפטיש נמצא אצלי, אז יש חזקה שאם זה נמצא אצלי, זה כנראה שלי. ואם זה ככה, אז זה יכול להסביר למה נטל הראיה מוטל עליך. יש ראיה לטובתי, אם הפטיש אצלי, זאת ראיה לכך שהפטיש הזה הוא שלי. אבל זה לא יכול להיות נכון, למרות שהרבה מבין את ההסבר הזה.
ראיה, כלומר זה הסתברות.
כן.
ראיה סטטיסטיק.
כן. אוקיי. כל ראיה במובן מסוים היא ראיה סטטיסטית. כשבאים שני עדים ואומרים משהו, זה גם ראיה סטטיסטית, אולי הם טועים. רק בדרך כלל העדים לא טועים. בסדר. אבל לפעמים כן טועים.
אולי הם טועים, אבל הם טוענים בוודאות שמה שקרה, קרה.
הם טוענים, אבל יכול שהם טועים. הם משקרים. תמיד יש איזשהו סיכוי שמה שאתה עשית הוא לא נכון. זה תמיד קיים. יש לי תורים באתר גם על ראיות סטטיסטיות, אני מחלק אותם לכמה סוגים, זה סוגיה גם בתורת המשפט, גם בדיני ראיות במשפט. ואני מביא שם כל מיני השוואות גם למשפט. בכל אופן, למה זה לא יכול להיות נכון ההסבר הזה? להעמיד את המוחזקות או את הכלל של המוצאים החברו עליו הראיה, על החזקה הזאת שמה שתחת יד האדם הוא שלו. מכמה סיבות? א', יש מקומות שבהם אין את החזקה הזאת. למשל, מחליף פרה בחמור, ומחליף פרה בחמור, נגיד, אני קיבלתי ממך פרה, ונתתי לך חמור. עכשיו, הפרה ילדה, יש לה ולד. עכשיו, השאלה, מתי היא ילדה? האם היא ילדה לפני שקניתי את הפרה, ואז הוולד שייך לבעלים המקורי? או שהיא ילדה אחרי שאני קניתי אותה, ואז היא שייכת לי. אז הגמרא אומרת, שהולכים נגיד אחרי מרקמה אולי, זה מחלוקת סומכוס וחכמים, לא משנה, יש מוחזקויות או מרקמה והולכים אחריהם. ובמקרה הזה, אין ראיה לטובת מי שמחזיק את הפרה שהיא שלו. אנחנו לא יודעים האם היא ילדה אחרי המחירה או לפני המחירה. זאת שאלה שהחזקה לגביה לא מוכיחה כלום. ועדיין, להלכה, לפחות סומכוס אומר יחלוקו, אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו רבנן שהמוסים מחברו עליו הראיה, או המרקם או המוחזק, בעצם ידו על העליונה. ויש עוד, אנו איזה דח לחושלי, יש נגיד איזים שמסתובבות בעולם ונמצאות אצלי. עכשיו מישהו תובע את האיזים האלה. עכשיו אין ראיה שהאיזים האלה הם שלי, כי הם מסתובבות, במקרה כרגע הם אצלי בשדה. אבל אתמול הם היו שם, ומחרתיים הם יהיו שם. אז זה שהם נמצאות אצלי זה לא ראיה לכלום. ועדיין, אם יש ויכוח שלי עם מישהו אחר, אני המוחזק, וממילא הנטל הראיה הוא עליו. אין פה שום חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. ועדיין דין המוחזקות קיים. אז אני יכול להראות כל מיני מקרים שבהם אין את החזקה, ועדיין דין המוחזקות קיים. אבל יותר מזה, זה גם לא נכון סטטיסטית. למה? גם במקומות שיש את החזקה, לכאורה, זה גם אין את החזקה. אין את החזקה הזאת אף פעם. למה? כי כשאנחנו מסתכלים על כל החפצים שיש בעולם, וכל חפץ, בחפץ אנחנו בודקים האם הוא נמצא אצל בעליו או לא אצל בעליו. אז נגלה, נגיד, ש-95% מהחפצים מונחים אצל בעליהם. לצורך הדיון. אבל, כאשר לי יש מחלוקת עם מישהו על פטיש, והפטיש נמצא אצלי, ואתם רוצים להגיד, שיש חזקה, מה שתחת יד האדם הוא שלו, אם הפטיש הוא אצלי, זה כנראה שלי. לא נכון. כי אם הוא שלי, אז יוצא שהתובע שקרן. ואני דובר אמת. אתם באמת חושבים שברוב המקרים, כשיש תובע ונתבע, ברוב המקרים התובע הוא השקרן? למה להניח דבר כזה? לשניהם יש חזקת כשרות. או במילים אחרות, מה שאני רוצה לומר, שאם תסתכלו, על תת הקבוצה של יש כל העצמים בעולם, עליהם יש את הסטטיסטיקה שתיארתי קודם. אבל אנחנו לא מסתכלים על כל העצמים בעולם. אנחנו מסתכלים על תת קבוצה של עצמים שלגביהם ניטשת מחלוקת משפטית. בתת קבוצה הזאת, מי אמר שיש רוב לטובת הנתבע? שהנתבע בדרך כלל דובר אמת והתובע שקרן?
לא, אבל אתה מסתכל על קבוצה לא נכונה, זה לא, הרוב הוא לא על הקבוצה של התורים והנתבעים, הוא על הקבוצה של החפצים בעולם. רוב החפצים שבעולם שייכים לבעליהם שהם תחת ידיהם.
ברגע שאתה רוצה ליישם את החזקה הזאת, למקרה שיש עליו מחלוקת משפטית, אתה טועה. כי אין פה את החזקה הזאת. בגלל שלגבי התת קבוצה של עצמים שלגביהם יש מחלוקת, אין את החזקה שבדרך כלל התובע הוא הצודק. לעצמים שאין עליהם מחלוקת, בדרך כלל הם ישבו אצל בעליהם. ואם יש מחלוקת, לשני הצדדים יש חזקת כשרות, אין סיבה להניח שזה שקרן וזה דובר אמת. מישהו מהם שקרן, אבל למה להניח שדווקא התובע הוא השקרן?
בגלל שהחפץ שייך לקבוצה שברובה הוא מטבעו הולך אצל המחזיק
בו. מבין העצמים שנמצאים במחלוקת, אין רוב ששייכים לנתבע. והרי העצם הזה הוא עצם ששנוי במחלוקת. אתה יודע, לפי ההיגיון הזה, מכונית להשכרה גם היא תמיד שייכת למי שנוהג בה. למה? כי רוב העצמים בעולם שייכים לבעליהם.
נכון.
בתת הקבוצה הזאת של מכוניות להשכרה, דווקא יש רוב הפוך. ברוב המקרים זה דווקא לא נמצא אצל בעליו. זה הסתברות מותנה. בהסתברות מותנה, אתה בעצם מפעיל כלל הסתברותי של הקבוצה הרחבה, כאשר בעצם אתה מדבר על תת קבוצה מסוימת, ששם לא בטוח שההתפלגות היא אותה התפלגות. ולכן אני חושב שהחזקה הזאת, מה שתחת יד האדם הוא שלו, היא לא חזקה רלוונטית כדי להסביר את המוחזקות.
אבל גם נכון שטענה של התובע ושל הנתבע, זה מתכזז, זה אחד מבטל את השני. אבל אי אפשר להתעלם גם כן מהעובדה שעכשיו זה נמצא אצל המוחזק. זאת אומרת...
מה זה נקרא אי אפשר להתעלם? למה אתה חושב שיש לו יתרון? אז מה אם זה אצלו?
לא, אז איך זה, למה זה נמצא אצלו עכשיו? בסדר, הוא כל אחד טוען, זה שלי.
תמיד יש, כל חזקה יש עם הטענה. אחרת אם אתה לא מעלה טענות, בית הדין לא ידון. אז הוא אומר, גזלת ממני. ואני אומר, לא גזלתי ממך. או אני אומר, השאלתי לך ולא החזרת לי. ואתה אומר, לא, זה שלי, לא השאלתי לך. אז יש הסברים למה זה נמצא אצלך. גם התובע, יש לו הסבר למה זה נמצא אצל השני. זה לא שאין לנו הסבר.
אתה נקטע, אתה לא שמענו אותך מקודם. יכול להפעיל שוב את
ההסבר? כן, יש, זה חלק שנקטע.
מה שאני רוצה, זה שכששני צדדים מגיעים לבית דין, לכל אחד מהם צריכה להיות טענה. חזקה בלי טענה לא מועילה. צריכה להיות לך טענה. כשאני התובע ממך את הפטיש, אמור להיות לי הסבר מה זה עושה אצלך. הוא אומר, למשל, השאלתי לך ולא החזרת לי. או גזלת ממני, או אני לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים. נפל לי מהבית לחצר שלך, ולכן זה נמצא אצלך. יכולים להיות לי הסברים כאלה, הסברים אחרים. אבל יש לי הסבר. אז אתה לא יכול לשאול אותי, רגע, מה זה עושה אצלו? יש לי הסבר מה זה עושה אצלו. עכשיו, כל השאלה זה מי משקר פה. האם אני השקרן או שהוא השקרן?
כן, אבל גם הנתבע יש לו טענה. זה נכון, אבל מאחר שלכל אחד יש טענה, ואי אפשר לומר שהטענה של האחד היא טובה יותר מאשר הטענת השני, אבל יש עובדתית, זה נמצא אצל אחד מהם עכשיו.
אז מה? באמת העובדה
ותתבטלו. לא, אבל מאחר שהטענות התבטלו אחד, בגלל שכל אחד טוען כלפי ביחס לשני, אז הדבר היחיד שנשאר זה המוחזקות, זה המצב.
מה זה המוחזקות? מה המשמעות של המוחזקות?
הוא רוצה לטעון שזה יותר פורמלי.
אם החפץ הוא משולש, אז מה? אז הוא משולש, אז מה? מה אכפת לי שזה נמצא אצלי? אם אין שום אינדיקציה שזה זה שלי, אז למה להשאיר את זה אצלי אם זה אצלי? אין שום אינדיקציה, תחלוקו. כמו שסוף חוזר, המון המוטל בספק, חולקים.
אם אני מבין אותו נכון, הוא רוצה לטעון שזה כלל פורמלי, ולא כלל מהותי שיש.
פה אנחנו עוברים לשלב הבא. אני אומר, לכן לא יכול, זה כנראה לא הסבר סטטיסטי. ההסבר לדין הזה שלנו עושים בחברו עליו הראיה. זה לא מבוסס על חזקה או על רוב או על סטטיסטיקה. אז מה כן? שתי אפשרויות. אני חושב על שתי אפשרויות, אולי יש יותר. אפשרות אחת, זה שכאשר התובע את הפטיש שנמצא אצלי, הוא בעצם מבקש מבית הדין לעשות מעשה. הוא מבקש מבית הדין לקחת ממני את הפטיש ולתת את זה לו. אבל אם אתה רוצה לגרום לבית הדין לעשות מעשה, תן להם סיבה לעשות את זה. כי אם אין להם סיבה, אז הם לא יעשו כלום. בשביל שבית הדין יפעל, צריך סיבה לפעול. בשביל לא לפעול, לא צריך סיבה. מספיק שאין סיבה לפעול, זה מספיק בשביל שאני לא אפעל. לא צריך שתהיה לי סיבה לא לפעול. אוקיי? אז כיוון שכך, אני אומר לתובע, מן דקאי וכאיבה, לייזיל לבי אסיה. זה גם ככה גמרא מסבירה. מי שכואב לו, שילך לרופא. אתה רוצה לגרום לנו לפעול, כואב לך, תן לנו סיבה לפעול. אם אתה לא תיתן לנו סיבה לפעול, למה שנפעל? אנחנו לא מכריעים שזה של הנתבע. אין לנו סיבה להתערב, אז זה יישאר אצל הנתבע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זאת אפשרות יותר הסבר תכליתי. מה זה אומר? אם לא היינו נותנים יתרון למוחזק, הייתה נוצרת אנרכיה בעולם. למה? כי אנשים היו מתנפלים עליך ותובעים כל חפץ שנמצא אצלך, והדין היה יחלוקו, נגיד לפי סומכוס, אז כל חפץ שלך אני יכול לשקר ולהגיד שזה שלי, ואני אקבל חצי ממנו. אז תגידו, כן, אבל רוב העולם הם לא גזלנים. יש מיעוט גזלנים בעולם. הרוב הם לא גזלנים. זו טעות. למה? כי מבין אלה, זה כמו שאמרתי קודם, מבין אלה שטובעים, אין רוב שהם לא גזלנים. או לחילופין, אני אנסח את זה ככה, כי מבין אלה שטובעים, אם אתה אומר שהם לא גזלנים, אז אתה אומר שהנתבע הוא גזלן. זה לא מה שאמרתי קודם. לכן מבין הטובעים אין רוב שהם לא גזלנים. הטובעים זה או שהטובע גזלן או שהנתבע גזלן. אין אפשרות שלישית. אז זה 50-50 אם אין לי מידע. או בניסוח אחר אני אומר את זה ככה. מספיק שיש גזלן אחד בעולם, וכל העולם כולו צדיקים תמימים, אבל יש גזלן אחד. אבל הגזלן הזה יתנפל על כל אחד ואחד מאיתנו ויבקש חצי מהחפצים שלו. לא צריך שיהיה רוב גזלנים כדי שתיווצר האנרכיה. מספיק מיעוט. מיעוט קטנטן אפילו. המיעוט הקטן הזה יכול להתנפל לכל אחד שהוא רוצה, ולתבוע כל חפש שהוא ירצה ולקבל חצי. מערכת משפטית לא יכולה להרשות לעצמה דבר כזה. ולכן אומרים, אם אתה לא מביא ראייה, לא תקבל את החפץ. המוציא מחברו עליו הראייה. שוב פעם, לא בגלל שיש ראיות שזה שלי, אלא בגלל שלא הגיוני משפטית לראות את שנינו במעמד שווה, כי זה ייצור אנרכיה משפטית. זה אמצעי מניעה, כן? זה כדי שלא תיווצר אנרכיה משפטית.
אוקיי. רק יש גם אפשרות שלישית, חוץ מזה שאחד משניהם הוא שקרן או גנב, ושאחד מהם טועה. הוא חושב שהחפץ שלו, אבל בעצם הוא לא. הוא טועה, הוא לא זוכר נכון.
אין בעיה, אבל שניהם זה יכול להיות.
נכון, אבל זה לא בהכרח שאחד מהם הוא גנב או שקרן.
לא אמרתי שבהכרח.
לא, הרב אמר, יש רק שתי אפשרויות, או שהוא, או שהנתבע, או שהתובע.
או שהוא מחזיק חפץ לא שלו, או שהוא מחזיק חפץ לא שלו, אין אפשרות שלישית.
לא, ברור.
לא.
אני אומר, כאילו, לא בהכרח, לא בהכרח בתוך התביעה הזאת יש...
לא צריך שיהיה גזלן. אני עדיין רוצה להשאיר את החפץ אצל מישהו באמת שלו. גם אם השני עושה זה בתום לב, אני לא רוצה שהוא יקבל חפץ שלו שלו. לא בגלל שהוא גזלן. האנרכיה שתיווצר, כשדיברתי על האנרכיה, זה מדבר על גזלנים. כי האנרכיה שממנה אנחנו חוששים, זה אותה אנרכיה שבה גזלן במזיד, יתנפל על האנשים ויבקש מהם, יתבע אותם על חפצים, וכאן זה יהיה במזיד. מזה אנחנו חוששים. לא שבכל תביעה שבאה לפנינו, אנחנו קובעים שהיא תביעה של גזלן. אלא אנחנו חוששים שאם לא ניתן עדיפות למוחזק, אז גזלנים המעטים שיש בעולם, יתנפלו על הרבה מאוד אנשים ויתבעו מהם חפצים או ממון. בסדר?
אבל, כן, אבל זאת אומרת שזה לא נכון להגיד שבתוך התת קבוצה הזאת של הנתבעים וטובים, יש שם יכול להיות רוב או חצי של גזלנים או שקרנים. זה לא בהכרח נכון להגיד את זה. כי יכול להיות שרוב המקרים בכלל זה מקרה של תמימות, שהבן אדם טועה.
ברור שלא, אז אני הייתי קודם, אמרתי. אבל זה לא משנה לענייננו כלום. כיוון שאני עדיין שואל למי באמת שייך החפץ, לא מי הגזלן. יש 50% שהחפץ שלך, ו-50% שהחפץ שלו. גם אם אתה לא גזלן, גם אם זה בתום לב. אבל עדיין הסיכוי שאתה צודק הוא 50%. אז למה לתת לך עדיפות?
כן.
בסדר?
אז הרב, אם המוציא לחברו, אם המוציא מחברו, זה כלל פורמלי או תכליתי כזה, למה לא מפעילים אותו בקרקעות? למה מפעילים אותו רק במטלטלין ולא בקרקעות גם כן?
יש כל מיני סיבות, אבל שם יש גם כן כלל כזה. יש כלל אחר שמסדיר את העניין, מר הקמה. מר הקמה זה המוחזק של הקרקעות.
ומר הקמה זה עניין מסתברותי או...
לא. זה אותו דבר כמו המוחזק במטלטלין. השאלה אם זה קשור לחזקה כמה הייתה, אז זה קונטרס הספקות מדבר על זה. האם חזקת מר הקמה זה... זה בעצם סוג של חזקה כמה הייתה, כמו מקווה שהיה כשר, אז החזקה היא שהוא כל הזמן כשר עד שאני יודע שהוא פסול, עוד פעם, אבל זה לא הסתברות בכל מקרה. שאלה אם זה כלל אחר, שבדיני ממונות, או שזה בעצם מקרה פרטי של חזקה כמה הייתה. אבל זה לא קשור לענייננו, בכל מקרה זה כלל פורמלי.
בסדר.
אז זה בעצם כנראה ההסבר, זה כנראה ההסבר לכלל הזה של ה... של המוחזקות. תראו את לשון הרמב״ם. כן, הרמב״ם, כל המטלטלין בחזקת זה שהן תחת ידו. אף על פי שהביא התובע העדים שהמטלטלין הללו ידועים לו. כיצד? בגד זה או כלי זה שבידך או שבתוך ביתך שלי הוא, או יפקדתי הוא אצלך, או ישאלתי הוא לך, והרי העדים שהם יודעים אותו מקודם ברשותי. זאת אומרת, יש לו עדים שהוא אמר כמה. והנתבע אמר לא כי, אלא אתה מחרתו לי, או נתתו לי במתנה. הרי זה הנתבע נשבע היסט ונפטר. מה זה אומר? זה מקרה שבו ברור שאין בעצם ראייה מי צודק פה. פה יש אפילו דררה דממונה לשני הצדדים. נכון? יש, בעצם לשני הצדדים יש קשר לממון הזה. התובע לא סתם מתנפל, נגיד, במקרה הזה, למשל, אין את החשש לאנרכיה, נכון? כי מדובר פה במישהו שיש לו, זה לא סתם מישהו שיתנפל עליי מקרית ומבקש ממני חפץ. יש עדים שיש לו זיקה לחפץ הזה. הוא לא סתם מתנפל. אז בסדר, אפשר עדיין לחשוש שכל בן אדם שמחר חפץ יבוא אחרי זה ויתבע את הקונה. יש לי עדים שזה היה שלי, אני אתבע את הקונה כדי לקבל ממנו. אבל זה כבר באמת מקרה הרבה יותר ספציפי. החשש הקודם היה ממש חשש מאנרכיה, שכל אחד יכול לתבוע כל אחד ולקבל חצי מהממון שלו. זה חשש כבד. כל אחד שימכור, שיתבע את הקונה שלו, לא, זה כבר באמת יותר חשש פחות כבד. כל מקרה לענייננו, זה מקרה שבו ההסבר של האנרכיה פחות משכנע, או פחות רלוונטי. עכשיו, קודם כל אולי הערה על מה שעשינו עד עכשיו, שימו לב, מה שעשיתי עד עכשיו, בעצם ניסיתי להבין על מה מבוסס העיקרון של המוחזקות. למה יש יתרון למוחזק על פני התובע? למה יש את המוציא מחברו עליו הראיה? עכשיו, בגמרא גם שואלים את השאלה הזאת. מה בבבא קמא? אמר שמואל בן נחמני, מניין למוציא מחברו עליו הראיה שנאמר, מי בעל דברים ייגש אליהם, יגיש ראיה אליהם, לומדים את זה מפסוק. מתקיף לרבה שיהיה למה לקרא סברהו, דקייב לקייבה, אזיל לבי אסיה. מי שכואב לו, שילך לרופא. אז לא צריך את הפסוק, כי יש לי סברה. Okay? זו שאלה מעניינת. גם אלה שאומרים את הפסוק, יכול להיות שמתכוונים לסברה הזאת. הפסוק מלמד את הסברה הזאת. זה לא בהכרח סותר, אבל זה עניין אחר. כשמסתכלים על הגמרא פה, אני, ממה שאני מכיר לפחות, בסך הכל הרבה עוסקים בסוגיות האלה, סוגיות ישיבתיות מאוד שמנות ורווחות. אני לא מכיר כמעט אף אחד שעסק בשאלה, אבל למה באמת? למה באמת יש יתרון למוחזק על פני התובע? מה שני ההסברים שנתתי קודם? אז מה דקאי וקאי ואיזה אזי לבאסיה מופיע בגמרא כבר? וכולם אומרים כן כן, מי שכואב לו שילך לרופא. אבל תנסה רגע לחדד יותר, להגדיר את המושגים טוב יותר. מה בעצם הבעיה? ואז אתה מגלה שיש שני סוגי הסברים. לשני סוגי הסברים האלה למשל יכולות להיות השלכות. למשל, אם אנחנו קובעים לפי ההסבר הראשון שאמרתי, שבשביל שבית הדין יפעל צריך לתת לו סיבה לפעול, הייתי אומר שמי שזכה מכוח הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה, בעצם אי אפשר להגיד שהממון הוא לגמרי שלו. הספק לא נפשט, אבל בית הדין לא מתערב, כי אין לו סיבה לעשות מעשה. הבית הדין לא פסק שזה שלך. הוא אומר, אני לא מתערב. לעומת זאת, אם ההסבר הוא, אנחנו חייבים לתת יתרון למוחזק, וישחרר את כל אחד יתנפל על השני ויבקש ממנו את הממון שלו. אז כאן הרבה יותר סביר לומר, שאנחנו בעצם קבענו, שמי שמחזיק את החפץ וזכה בו, מכוח המוציא מחברו עליו הראיה, הוא הבעלים לכל דבר, לא מספק, מוודאי. הקונטס הספקות, שואל את השאלה הזאת, נגיע לזה בהמשך, שואל את השאלה הזאת, האם מי שזכה בדין, מספק, לא היו ראיות לתובע, אבל גם הוא לא היו לו ראיות, אבל כמעט שהוא המוחזק, אז השאירו את החפץ אצלו, בגלל הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה. מי שזכה במכניזם כזה, בדין, האם הוא נחשב ממש בעלים? הוא יכול לקדש בזה אישה, היא תהיה מקודשת, זה שלו, או שזה רק ספק שזה שלו. בית דין לא מתערב, אבל אם הוא יקדש בזה אישה, היא רק ספק מקודשת. אז הקונטס הספקות דן בעניין הזה, על פניו, ועוד פעם, לא ראיתי מישהו שמסביר מה צדדי הספק. והנה, זה למשל, כשחושבים קצת על הרעיון, מה זה מנדקאי וקייבה לזה בעצם? מה הסברה שעומדת מאחורי זה? בואו נגדיר את הרעיון הזה. אנחנו יכולים לגלות שהחקירה הזאת של קונטס הספקות, אם זה שלי מספק או שלי בוודאי, אולי תלויה בשני ההסברים האלה. ויכול להיות זה המון השלכות, ואז פתאום אני מגלה שעכשיו יש כבר השלכות עצומות. מה קורה עכשיו אם אני הולך לקדש אישה? האם האישה היא מקודשת לי או היא ספק מקודשת לי? וממון שזכיתי בו בגלל המוציא מחברו עליו הראיה. ברגע ששאלתי את השאלה, או עשיתי את הניתוח הראשוני, האפריורי, יש זה המון השלכות בתחומים אחרים.
הרב, אבל הספק של לקדש אישה עם החפץ, זה לתובע או לנתבע?
לנתבע.
כי הוא כרגע מחזיק בחפץ, אבל בגלל שמישהו תובע אותו, אז יש ספק האם זה שלו או לא.
ובית הדין רק לא יתערב, אבל הוא לא אמר שזה שלו.
כן, אבל לא יכולנו להגיד...
עכשיו, אפשר לדון מה קורה אם התובע יתפוס את זה ממנו בכוח.
כן.
יש מחלוקת.
לא, אבל לא יכולנו להגיד את התירוץ הראשון של הרב שאומר שבעצם אתה רוצה שהבית דין יפעל, אז תן לו סיבה לפעול. אם היינו אומרים את המשפט הפוך, מחזיק בחפץ עליו הראייה?
למה מחזיק עליו הראייה? לא הבנתי.
לא, כן, הרב מסביר את המשפט הזה בשביל להגיד, אוקיי, אתה רוצה שאני אפעל אני כבית דין, תן לי ראייה. אבל אם היינו אומרים את המשפט הפוך, שלא, זה דווקא לא, לא מי שמוציא מחברו עליו הראייה, אלא מי שמחזיק בחפץ.
זה לא הגיוני, למה להגיד את זה?
למה שזה לא
הגיוני? אנחנו אומרים שהמשולש הוא עגול. המשולש הוא לא עגול, מה
זאת אומרת? לא, אבל למה זה לא הגיוני? למה המשפט הזה לא הגיוני?
בית הדין מוציא ממך את החפץ ונותן לשני, הוא עושה פעולה. אבל כשבית הדין לא מתערב, משאיר את החפץ אצלך, הוא לא עשה כלום. הוא השאיר את החפץ אצלך. בשביל לעשות פעולה צריך סיבה. בשביל לא לעשות פעולה לא צריך סיבה, מספיק שאין סיבה לפעול. לא צריך שתהיה סיבה לא לפעול.
הפעולה זה העברה של החפץ?
כן. בבית הדין עושה פעולה אקטיבית, הוא לוקח לך את החפץ, נותן למישהו אחר. בשביל לעשות פעולה אקטיבית, אתה צריך סיבות.
לא, אבל אני הבנתי שהפעולה זה ההתערבות של הבית דין, הפסיקה, לא בהכרח הפעולה
לא, הפיזית. לא, ההוצאה של החפץ מבחל אליו. הוא משנה את המצב. החפץ כרגע נמצא אצלך, בית הדין מתערב, לוקח את זה ממך, נותן את זה אליו. הוא עושה פעולה. לעומת זאת, אם בית הדין רק אומר, טוב, תשאיר אצלך, אין לי מה להגיד על העניין הזה. בשביל זה לא צריך סיבות. אם אין לי מה להגיד, אני לא אומר. לא צריך שיהיה סיבות למה לא להגיד. צריך שלא תהיינה סיבות כן להגיד.
אז זאת אומרת שהתירוץ הזה עובד רק עם בעצם עם מוצרים פיזיים, כביכול. שאפשר להזיז פיזית.
למה?
כי צריך פעולה. כי קניין רוחני גם יכול לעבור מאחד השני.
ברור, זה גם פעולה. הפעולה של לפסוק שאתה צריך להעביר אליו את הקניין הרוחני, זה גם פעולה, לא צריך לקחת את זה פיזית. הפעולה היא פעולה משפטית.
כן.
אגב, דיין שנשא ונתן ביד, יש איזה נפקמין עוד במסכת סנהדרין. אם הוא לקח ביד, יכול להיות שהוא יצטרך לשלם על טעויות. אם הוא לא נסע ונתן ביד, אולי, למרות שהוא טעה בפסיקה, אולי הוא לא יצטרך לשלם, כי הוא רק גרמה. אז זה נוגע לשאלה אם הוא גרמה או לא. אבל בשאלה האם הוא עשה פעולה או לא עשה פעולה, אין סיבה לחלק, אני חושב.
הרב, כל טענה של תובע, זה מייצר בהכרח מצב של ספק?
למה לא?
אוקיי. כי אז כל אחד שהתווה שאיתה...
צריך אתה מגדיר ספק. אם אתה מגדיר ספק, אני לא יודע של מי החפץ, אני לא יודע של מי החפץ.
אבל לגבי הנתקמיה של הרב הזכיר, שלקדושה עם
החפץ הזה. אנחנו לא מוכנים שטענה לבדה תיצור ספק. בסדר? זה בעצם להגיד אחרת את מה שאמרתי קודם. לכן המוצאים בחברו עליו הראיה. אנחנו לא מוכנים שבאמצעות טענה בלבד, בלי ראיה, אתה תיצור מצב של ספק. בשביל ליצור מצב של ספק, צריך משהו פוזיטיבי. לא מספיק שתטען טענה. כן, קצת דומה למה שיש גמרא בשבת, בדף למד, על רבי חייא, גמרא אחת על רבי חייא, גמרא אחת על רב, באים לרבי חייא ואומרים לו, אשתך אשתי ובנך בני. זאת הבן שלך ממזר, אני באתי על אשתך. והבן שלך הוא שלי, הוא ממזר. או אמך אשתי ואתה בני. זאת אומרת, אתה ממזר, אתה הבן שלי, לא של אבא שלך המוכר. אז רבי ורבי חייא, אחרי שבא אליהם מישהו כזה, אומרים לו, רצונך שתשתה כוס יין? רוצה לשתות יין? שתה ופקע. שתה ומת. מה הכוונה? אל בבל את המוח. אז מסביר שם הרב קוק, בעין היה, קטע יפה, מסביר שם שבשביל לעורר ספק, לא מספיקה טענה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. זה שאני לא יודע תשובה, זה לא אומר שאני בספק. אם יש מצב מוחזק בעולם, שהבחור הזה זה הבן שלי, אז הוא הבן שלי. ואם מישהו אומר אחרת, אז הוא אמר. בשביל לעורר ספק, צריך להביא ראיות. צריך שיהיה רגליים לדבר. לא ראיות, אם להביא ראיות שהוא לא הבן שלי, אז זה ראיה שהוא לא הבן שלי. אני מדבר על לא ראיות, אלא להביא רגליים לדבר, שאי אפשר להגיד שאין פה ספק. ספק יש פה. אבל אם אתה סתם טוען טענה, לטעון טענה זה לא מספיק כדי לעורר ספק.
אז עונה לשאלה, אז עונה לשאלה, האישה תהיה מקודשת, החפץ הזה?
לא, הבאתי את זה כדי לענות לשאלה שלך. אני טוען שאתה צודק ברמה הזאת, שסתם בלהעלות טענה זה לא מספיק כדי לעורר ספק. אני רק אומר שזה גופה אמירה משפטית, ולא הסתברותית. אז בסך הכל רק לחזור על מה שאמרתי קודם, זה הכל. אבל אתה צודק, אחרי מה שאמרתי, אחרי ההסברים שנתתי קודם, אתה צודק, טענה לבדה לא מספיקה כדי לעורר ספק. כן? מה שהגמרא אומרת בקידושין, הורגים וסוקלים על החזקות. כן, מישהו ייקה את אביו, מכה אביו עם אומות יומת. מי אמר זה אבא שלו? יש חזקה, רוב בעילות אחר הבעל. ועל סמך הרוב הזה, אתה הורג בן אדם. אולי זה לא אבא שלו? יש מיעוט שזה לא אבא שלו. אז מה, רוב אתה הורג בן אדם? התשובה היא כן, לא בגלל רוב בילות אחר הבעל. רוב בילות אחר הבעל זה לא סטטיסטיקה, אלא אם הוא גדל בבית שלך, והוא היה ידוע בעולם בתור הבן שלך, אז הוא הבן שלך, נקודה. ובשביל להרער על זה, אתה צריך להביא ראיות. החזקה של רוב בילות אחר הבעל היא לא חזקה הסתברותית, היא חזקה משפטית. היא אומרת שברגע שיש זוג נשוי, הילדים שגדלים אצלהם בבית הם ילדים שלהם, נקודה. לא בגלל הסטטיסטיקה. כי זאת ההנחה המשפטית שלנו. ובשביל להרער על זה, אפילו בשביל לעורר ספק לגבי זה, אתה צריך להביא ראיות. לא מספיק לטעון אולי לא. אתם מכירים את כל השאלות הספקניות האלה. אתה מביא טיעון טוב, ואז אומר, כן, אבל אולי לא. אולי לא, בסדר. אם אולי לא, לא מעורר, אולי לא, זה לא ספק. תביא נימוק נגדי, גם אם הוא לא מכריע, יש לי גם נימוק. אבל אז לפחות יתעורר ספק. אם אתה אומר, אולי לא, אולי לא, זה לא ספק. בסדר? טוב, אני צריך כבר לעצור פה, אז המשך בשבוע הבא. יש הערה או שאלה?
אבא, לא הבאתי לשתי השיטות שהרב הסביר את החזקה. בין אם זה פרגמטי, בין אם זה צריך סיבה שבית הדין יתערב, אבל עוד פעם, אם נניח המוחזק יודע שהוא גזלן, הוא קידש אישה, אז זה שתי השיטות, מה נגיד על זה? מבחינת נקודת מבט שלו, אדם שיודע את האמת, שזה גזול.
נקודת המבט שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והשאלה היא מה אנחנו נעשה.
לא, אני שואל, הוא קידש אישה, היא מקודשת או לא, הילדים?
זה מקודשת, אם הוא יודע שזה שלו והוא קידש אותה, כנראה שהיא מקודשת, אבל אנחנו כבית דין, לא נכיר בה כמקודשת, כי אנחנו לא...
לא, להפך, אני אומר, נניח, מוחזק יודע שהוא גזלן, הוא קידש אישה.
וואה, זאת שאלה אחרת. השאלה אם אחרי הפסיקה זה נחשב שלו, אני לא חושב שתהיה לך לזה ראייה, אני נוטה לחשוב שלא, שהיא לא מקודשת. זה פסק דין בטעות.
אלא אם כן, נגיד שאין דם מושג כזה בעלות. בעלות זה בסופו של דבר מה שהחברה מחליטה. אם החברה, הבדין החליט, אז זה נקרא בעלות. תאמין, העולם הוא לא מושלם.
מה שקשור למה שדיברתי בפעם הקודמת, שאני חושב שההלכות שנוגעות לבעלות, הנורמות, יסודן באיזושהי תפיסה אונטית. מטה משפטית, מציאות. אם לא, אז לא. עדיין יש צדק, אתה מבין? אפילו אם אתה לא תופס את זה כמציאות, הצדק אומר שאם זה שלו באמת, אז זה שלו, אבל לא משנה אם זה מציאות או לא. אפשר לטעון גם את הטענה הזאת.
צריך רק נקודה קטנה, מה שהזכרת מקודם, בין לגבי דרשינן טעמא דקרא וטעם במצוות, זה אותו הדבר או זה דברים שונים?
לא, טעמי המצוות זה עיסוק שהרבה אנשים עוסקים בו. זה ניסיון להסביר את המצוות. פרשי התורה, הרמב״ם במורה, בחלק ג', הרבה אנשים עוסקים בטעמי המצוות. לא דרשינן טעמא דקרא, אין פירושו, אל תחפשו טעמים למצוות, אלא אל תדרשו את הטעמים, זאת אומרת, אל תסיקו מהם מסקנות הלכתיות. אתה יכול להציע טעם למצוות, אבל לא להסיק מזה מסקנה הלכתית.
אוקיי.
אוקיי, טוב, אז להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.